לא הייתו טרמפ הביתה, לא לשבת לידו, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, דברים לצורך העניין חשובים. לצערנו הרב, שמענו המון המון סיפורים על בעל שרב עם אשתו ומצא את סיפוקו אצל המזכירה. אוקיי? במיוחד אם הוא בוס, והבוסים בדרך כלל הם כבר מבוגרים יותר, וכשהם מבוגרים יותר גם האישה שלו כבר מתבגרת ומתכמתת, ופתאום הוא מקבל עבודה במקרה איזה בחורה בת 22 מאוד נאה, כי הקישורים המקצועיים שלה מאוד טובים, ולאט לאט, כן, הוא מתבגר, אבל היצר מין שלו לא מתבגר, נשאר עדיין צעיר, ועושים הרבה שטיות וחטאים. אז הדברים האלה נכונים ואמיתיים. ואז אני מסתכל על זה ואומר לעצמי, לפני 100 שנה פשקביל הזה היה תופס? הרי הפשקביל הזה הוא ב-100 שערים, הדוסים הכי גדולים, אוקיי? לצורך העניין. לפני 100 שנה ברוב קהילות ישראל, היית מדביק פשקביל כזה בבית הכנסת, היו מחרפים אותך. איך אתה מעז בכלל לחשוב שאני אתן לאשתי להיות 8 שעות בעבודה עם גבר זר? כשאתה רואה בגמרא, כשרבי יוסי הולך בדרך ופוגש את ברוריה, ואומר לה, ברוריה, באיזה דרך נלך ללוד? יענו, אין לי GPS, תגידי לי מה קיבול ללוד? אמר לה 4 מילים, באיזה דרך נלך ללוד? אומרת לו, גלילי שוטה, היה לך לומר, באיזה ללוד? יכלת להוריד 2 מילים, מה אתה מדבר עם אישה יותר מדי? כך אמרה ברוריה, שהייתה אישה חכמנית עם לשון של הסכין. יפה. אז אתה רואה, עכשיו בוא נהיה ריאליים, בסדר? עם העירת שמיים הכי גדולה, בלי שום נגיעה. היום זה מעשי להגיד עכשיו לאישה, תשבי בבית, תתחני בריחיים, תחליפי טיטולים ותתלי כביסה.
קשה מאוד.
זה מציאותי לדור.
קשה מאוד.
אז התורה השתנתה? אז התורה דינמית? כן ולא. התורה לא השתנתה, אבל ההדרכה שלה לדור משתנית, כמו שאמרנו. עכשיו אתה צריך לעמול קשה, לראות איך יש בספקטרום שההלכה נותנת לך, כמו שאמרנו, זה לא מדע מדויק, זה מדע שאינו מדויק. בוא תראה במדע הזה שאפשר לראות אותו בכלל ה-70 פנים לתורה, איפה יש מקום לאישה לעבוד בצורה כזו או אחרת, שבדור לפני 5 דורות, או 2 דורות בארצות המזרח, זה בכלל לא היה מעשי. לא היה שייך בכלל, ובצדק, היו שורפים אותך וסוקלים אותך, כי אתה משמיד כל חלקה טובה, זה בכלל לא נתפס, כי אז כל העדה כולם קדושים. אבל עכשיו ריבונו של עולם מרים את הווליום של הניסיונות בדור הזה, ואתה חייב לשים משקפיים נכונות ולדעת איך להתמודד. אז התורה משתנית? הוא שואל אותו. תכלס, אתה אומר לי, התורה לא משתנית, רק הדרכתה לדור. במה מתבטא איפה שהתורה אינו משתנית? אז הוא אומר, פסוקי התורה אינם משתנים, תרי"ג מצוות אינן משתנות, ההלכות היסודיות אינן משתנות, אבל בפרטים נופלות מחלקות המוכרעות על פי עיוננו וסברתנו. בהכרעות הללו יש מקום לשינויים במהלך הדורות. מראש ניתנה התורה כך, שיהיה בה מקום לסברות שונות, הנובעות מתפיסות ומכיווני חשיבה שונים, ולבסוף תוכרע ההלכה על פי הסברה היותר מתקבלת ויותר נראית באותו הדור.
תחום האפור.
והתחום האפור הוא הכי טוב. בסדר? היהדות, ככל שאתם עולים, בסדר? ברמת הדת, אתה רואה שהמחלוקות עולות. נכון? תסתכלו בדור הזה. הציבור החילוני כמעט לא חולק על כלום. אחי, תן לי סופר קרוב לבית, איזה מגרש כדורגל לשחק עם הילד, איזה פלזמה יפה בסלון, ו... חיה ותן לחיות, תעזוב אותי. אתה מתחיל להיות דתי, מחלוקות. נהיה יותר דוס ויותר דוס, אז הוא חבדניק, והוא ויז'ניץ, והוא דתי-לאומי, והוא ספרדי, והוא שס, והוא בצורה הזאת, והוא ברסלב, והוא ברסלב, והוא קוק, והוא חבקוק, והוא ברסלב עם קרליבך בשילוב כזה, והוא עם גרביים כאלה, והוא בפונפון כזה, והוא עם השטריימל כך, והוא עם המעיל הזה, והוא עם הפרק הזה, והוא עם הגרטל הזה. מה קורה פה? ככל שאתה יותר מייצג את האמת המוחלטת, אתה לא מוחלט. אתה בכלל בכלל לא מוחלט. כן. כי זה היופי של התורה. הפסיפס הזה, ומי צודק, כרגע לא נכנס לכל פרט בדוגמה שאמרתי. יש גם טעויות שאנחנו עושים. בסדר? אבל בגדול, האפשרות הזו שיהיה מתנגדים וחסידים וחרדים ודתי-לאומי זה מצוין. זה מצוין. למשל, אנחנו בציבור הדתי-לאומי צריכים להחזיק טובה גדולה לציבור החרדי שמתנגד לנו. הוא עושה לנו ממש טוב. כמו שהחסידות חייבת את חוב חייה להתנגדות. למסנגדים, לליטאים. בסדר? כאילו לליטאים, החסידות הייתה סוטה מן המסלול ומקבלת ג'ננו. בסדר? כי כשיורד אור גדול, אוטומטית הכלי נשבר. הבעל שם טוב הוריד אור גדול, אם לא ההתנגדות שהיא פסה קצת את הנו ונתנה קונטרה, אז היא ירד במינונים הנכונים, הכלי לא נשבר. בסדר? אני כך מאמין. הרב קוק לדעתי זה הבשורה של השלוש דורות האחרונים, וההתנגדות אליו היא טובה. כמו שהתנגדו לרמב"ם, והתנגדו לרמח"ל, ולכל הגדולים, ולרב יונתן אייבשיץ, תמיד לגדולים מתנגדים, וזה טוב. אבל זה התנגדות. אתה שואל שני רבנים גדולים, זה עומך הקשר למאדרין, וזה עומך הטרף. בסדר? זה עומך החבד, קודש קודשים, אתה שואל את הגרא, הגרא עומך, זה כפירה. אז בדור הזה, זה צד של הסתכלות. הוא בא לאפס את הדברים. אז כן, הדעת הכי הכי לא סגורה על עצמה, זה האמת, כי האמת, כשהיא מתפרטת ויורדת פה לעולם הזה, היא חייבת להיות פסיפס של הרבה דעות שמרכיבות בסופו של דבר את האמת. וייתכן שכשיבוא משיח, אני סתם זורק נבואה, דברים, הרבה דברים ימשיכו. יכול להיות, לא אמרתי את זה. יכול להיות שכשהמשיח יבוא, יהיה באמת מקום עדיין לפלורליזם הזה, לריבוי דעות הזה, לשינויים בתפיסה. יכול להיות, יכול להיות. לא מן הכרח שהוא יתווה עכשיו איזשהו דת בקו אחד שאין בשום סטייה. כמו שהישיבה פה אומרת, קו אבל רחב, כן? זה בלוגו של הישיבה פה. לא שינו את זה? אני לא מעוד כאן. אוקיי, עכשיו כמה זמן נשאר לנו? חצי שעה. אוקיי, אני רוצה עכשיו לגוע בסוגיה בגמרא שהיא גם נוגעת לאותו עניין. גמרא די ידועה, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. הרי חכמים אסרו לבן אדם לצאת עם עט בכיס לפני שבת, למה? שמו ימשיך משם לבית כנסת וישכח את זה, ויבוא להוציא את זה, יבוא לטלטל את זה. לכן כתוב הלכת אחד ההלכות החשובות לפני שבת, לעשות ככה בכיסים, למשמש בכיסים, לראות שלא נשאר בו מוקצה. אנחנו אומרים על חרדי, איך חרדי מתכונה לשבת? פשוט מוציא את העט מהחולצה. כן, אז בקיצור, אז הגמרא אומרת שלגבי תפילין, לגבי תפילין מותר. מותר לאדם ללכת עם תפילין עד חשיכה, אני סומך עליו, שלפני כניסת שבת ממש הוא יוריד, ישים את זה בתש לא בבית הכנסת, ולא יטלטל את התפילין, בזמנם שהיו הולכים עם תפילין כל היום. אוקיי? אז מרן הרב בפירוש שלו על הגמרא, מסכת שבת, אז הוא מדבר על, כמו כל הגמרא אומרת למה? כי כיוון שהתפילין הן מאוד חשובות, אז אדם לא מסיח דעתו מהם, ולכן והיה על מצחות תמיד, כמו הציץ על מצחות תמיד, אז אדם יזכור ולא ישכח. בסדר? הרב כותב דבר כזה, התפילין הם מיוחדים לימי החול, נכון? כי בשבת לא מניחים תפילין. למה? למה בשבת לא מניחים תפילין? אין, לא ברית אלא אות. בסדר, יש שלוש אותות, מילה שבת ותפילין, המילה תמיד על הבן אדם. השבת והתפילין זה מתחלף. אומר את זה בלשון קצת גבוהה, הדבר נערך בכלל, כי לאדם נחוצה התקדשות חיצונית כדי לבוא על ידה, אלא התקדשות הפנימית העצמית. תכלית מעשים תוריים רבים כדי לשמור את נקודת הקדושה הפנימית, שגלוי בידוע לפני יוצר האדם ברוך הוא שלו, תהיה נקנית לאדם כמעל ידי אותן פעולות. הרב אומר דבר כזה, למה היהדות בנויה מהרבה מעשים חיצוניים? שנראים בעינינו מאוד שטחיים. מאוד שטחיים, הרבה מעשים במצוות נראים לנו מאוד מאוד שטחיים. אחי, אתה היום ב-2010, מה אתה עושה? מה, אתה לוקח לי לולב? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אתה בזה בשבט באפריקה? מה זה הדברים האלה? כמו שעושים בכל מיני תקסים, שבטים, זולו? מה זה הדברים הזה? זה כלפי חוץ? נראה נורא. נורא והיום. נראה ממש ממש לא מתאים לדור. יש הרבה מצוות. המעשה של המצווה נראה לנו. אז אני שם עכשיו רצועות שחורות. מה זה עושה? אני מבין להיות דתי בלב, להיות מאמין, להיות מוסרי, שיהיה לי השקפה נכונה ומידות נכונות, אבל מה המעשים החיצוניים האלה באופן הזה, מה הם משפיעים? כן, למה אני צריך לעשות כל דבר באופן הזה? המון פרטים. הציצית הזאת, אז אם היא ככה ואם היא צבע אחר ואם היא טיפה לא מרובעת, החוט קשור פה, מה זה משנה? אלוהים, זה, אתה סגור על הפרטים האלה, מה זה עושה? אז הוא אומר שההתקדשות החיצונית, כלומר המעשים החיצוניים של המצוות, הם גורמים שהאדם יגיע על ידי התקדשות פנימית, עצמית. וידוע לפני היוצר ברוך הוא, שלא תהיה נקנית לאדם הקדושה הפנימית, כי אם על ידי אותן הפעולות, אלה הפעולות שריבונו של עולם קבע, הוא ייצר אותך, הוא ברא אותך, הוא יודע את מבנה הנפש שלך, והוא יודע, הוא קבע כך בעולמו, והוא כל יכול. בסדר? הוא יכל באותה מידה לקבוע שיש מצווה, כל יום בשעה 4, לעמוד על רגל אחת ליד הדלת, לתפוס במשקוף השמאלי ולצעוק קוקוריקו. וגם זה יפעל בך גדולות ונצורות. אבל הוא לא אמר את זה, הוא יכל. אבל הוא קבע שיש עכשיו ערך עליון במצוות המעשיות, בביטוי החיצוני כפי שזה נראה עכשיו. בסדר? וזה פועל, ולפי ערך התגברות הקדושה הפנימית בעצמה באדם, תוכר פעולת. קיצור. מה? מצווה חזקה, תומר. תומר, נכניס את זה אולי ללקסיקון. אוקיי. מציאות האדם בעולם הזה מורכבת מגוף ונשמה, מחיים חומריים ורוחניים. צלם אלוקים המיוחד שבאדם. מה זה הצלם אלוקים שבנו? לא מדויק. אומר המהר"ל, הצלם אלוקים שלנו זה לא נשמתנו בלבד. נשמה והגוף ביחד, זה הצלם אלוקים. הצלם אלוקים שלנו זה הגוף והנשמה ביחד. בסדר? אנחנו 2000 שנה התרגלנו שרק הנשמה היא חשובה. כשאנחנו מתחילים ללמוד תורת משיח, צריך להבין שגם לגוף יש ערך חשוב מאוד. בסדר? הגוף הוא לא נשא. בסדר? הוא לא נרתיק שנושא את הנשמה. לא נכון. לגוף יש קדושה עצמית. גם לגוף ולפעולות הגוף יש קדושה מאוד גדולה. אם אנחנו מאמינים שריבונו של עולם עושה הכל בחוכמה, אז ברור שאיך שאתה נראה והשערות שלך והאוזניים שלך ומערכת העיכול שלך וכל תהליכים הפיזיולוגיים שלך, יש בהם קדושה ויש בהם רצון השם שזה כך. זה לא סתם איזשהו מנגנון טוב, איזשהו מכונה טובה עם מנוע טוב שמוביל את הנשמה 80-100 שנה בעולם הזה. לא, לגוף יש קדושה עצמית. שמה? במה? הגוף החיצוני, גם זה, ודאי, כי זה ביטוי שלנו. נכון, למה הפנים של כל אחד הם שונות? כי הפנים זה ביטוי של הנפש, וכיוון שכל נפש היא שונה, בסדר? זה הפשט של חז"ל, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה לא כשם, כאילו, מין להרגיע אותך. כמו שאתה לא כועס על בן אדם, נכון? שהפרצוף שלו שונה משלך, אל תכעס על בן אדם שדעותיו שונות משלך. זה לא הפשט. כשם שפרצופיהם שונות, שונים למה? כי דעותיהם שונות. כי נשמתו היא שונה, ממילא הביטוי של נשמתו על הפנים הוא שונה. בסדר? כי הפנים, כמו שאמרנו, תמיד זה ביטוי של הפנים. וקיצור, אז הוא אומר, אלא נשמתו וגופו בחטיבה אחת, הנשמה עיקר האדם, יצורה רוחנית במהירה, אורה סגולית. ואילו הגוף אינו אלא תפל, מסייע לנשמה. אבל קידוש השם הגדול יוצא אל הפועל דווקא מחיבור שניהם יחד. מהנשמה המהירה בגוף, מחיה ומעלה אותו. אוקיי? כשבא אדם להידבק באלוקיו, צריך הקשר להיות שלם, כולל ומקיף את כולו. את גופו ונשמתו, ועל כן הוא חייב להופיע בשני אופנים. זוכרים פעם שדיברנו על על היחס של הרב להתעמלות? הוא מדבר על התעמלות שהיא דבר מאוד חשוב. כן? הרב, הרב קוק. כן? לכן אני משתדל כל ערב לעשות ריצה. כן, שלו את אשתי. נכון. אני אומר את זה, אני לא למה בריצה, אני אעשה באוטו יותר מהר. בקיצור, ועל כן הוא חייב להופיע בשני אופנים, כיוון שהקדושה האמיתית שלנו וצלם האלוקים שבנו, הוא בא לידי, סליחה על העריכות, הוא, בסדר, מי שנשאר כנראה רוצה לשמוע, עכשיו כבר נפלו שדודים. אז כיוון שהצלם אלוקים שמופיע בנו, מופיע בשני הדברים גם יחד, גם בנשמה וגם באיברים, ממילא איך זה צריך להופיע בנשמה? מחשבות, מידות, ואיך זה צריך להופיע באיברים? מצוות, מעשיות, נכון? כי דבר השם והצלם אלוקים חל על היד שלך ועל כל דבר, כן? לכן צריך את חובות הלבבות וחובות האיברים. בצדדים הרוחניים אמונים מחם קדושתו הפנימות ובהתקדשות חיצונית במעשים שלפי חפץ השם. אוקיי? אמנם, עיקרן של כל המצוות כולם, אף אלו המעשיות, גם המצוות המעשיות, בסדר? למה אני שם תפילין כל בוקר? כי אמרו לי זה טוב ללחץ דם, במקום לפמפן ולהגביר את לחץ הדם, אז תקשור כל בוקר זה טוב לגוף, ודאי שלא, נכון? ודאי שכשאני מניח על היד את התפילין, ואני כביכול מקדש את הגוף, אבל למה כל זה נועד? כדי לחזק ולהגביר את הקדושה הפנימית, כלומר יש כוח במעשה החיצוני, כדי להגביר את הקדושה הפנימית. היא תוספת כל אף אלו המעשיות, מה הם באו? להוסיף אמונה. שתתגבר על ידן, בבחינת כל מצוותיך אמונה. כל המצוות, גם המעשיות, גם כיסוי ידם, וגם כל דבר, גם חליצה, גם מצוות מוזרות. מה, אתה בא, האישה באה לגיסה ויורקת לו, איזה מצווה זו? מורידה לו את הנעל לפני בדין, נו, זה נתפס מה זה רע בעיני הגויים, או להבדיל חילונים, נתפס רע ביותר. אנחנו יודעים שזה קודש קודשים, כל מצווה זה דבר גדול, אבל בעיניים, כן, אנושיות, זה נראה ממש לא לעניין. קיום המצוות החציונות המעשיות פירושו להאמין בידיים וברגליים, איזה ביטוי יפה. אפשר להאמין בלב, אפשר להאמין במוח, אפשר להאמין ביד. איך אני מאמין ביד? כשאני מניח תפילין. ואלוהות על ידך, כשאני מניח תפילין, אני גורם שהאמונה תהיה גם ביד וברגל. להגביר את תארת הנשמה, עד שהאיברים כולם יתעלו ויתקדשו בקדושת ה... בסדר? מעין זוכרים מה שדיברנו על הרמב״ם, מה דעתו בתחיית המתים? שהרמב״ם טוען שכשנחיה בתחיית המתים, אז אדם יחיה חיים ארוכים מאוד 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 מאוד. ואז מה יקרה אחרי המאוד מאוד החמישי? כבר לא יהיה גוף. מה הפשט? הרמב״ן תוקף אותו. מה זה לא יהיה גוף? עוד פעם אדם ימות. הרי מפרשים לא, חלילה, הרמב״ם לא יתכוון שיהיה עוד פעם מיטה. אלא הגוף יתעלה למדרגת נשמה. בסדר? כלומר, הנשמה כל כך צעיר באדם, ברמה שהגוף כולה יתעלה למדרגת נשמה. הרמב״ן חולק עליו. הרמב״ן ורוב הראשונים, הם היו יותר תורה ועבודה, הוא לא. לנצח גוף ונשמה. לנצח לקדש את החומר. דעת הרמב״ן של העתיד לבוא, כשנקום בתחיית המתים, בעזרת השם, אז באמת הגוף והנשמה יחיו לנצח. שיזה גוף. מייאש, לא? לחיות כל הזמן? כן, כל תכליתה של ההתקדשות החיצונית היא הופעתה הראתה של הקדושה הפנימית. אוקיי. מה? לא, כתוב של כל אחד יהיה 2,800 עבדים. 700 בכל ציצית. אז יחנף בכנף איש יהודי, אז כגמרא אומרת שבכל כנף של ציצית יחזיקו 700 עבדים. יכול להיות. יכול להיות. או שאני אעד אותם, לא יודע. חלום? נכון. דיברנו המון פעמים שבשינה המציאות היא שכוחות הגוף, אתה עובר לפלנטה אחרת, זה משהו אחר לגמרי, שאז הנשמה מתקשרת בצורה אחרת, וזה נועד כדי לתת כוח לחזרה למוחרת.
זה חבחייה של זמן בחיים.
נכון, הזכרנו את זה. עברנו על זה שוב, נכון? נכון, הזכרנו את הבחינה הזאת של הזמן. פעם אדם חולם, בחלום זה נראה לו יומיים, שלושה עברו חודש, ובמכונים לחקר השנייה אומרים שעברו 7 שניות, כל החלום. המושג של זמן הוא משתנה. גם זה לא אובייקטיבי. גם הזמן עכשיו, נראה לך, עוד שנייה ועוד שנייה, זה גם לא אובייקטיבי. זה גם משהו, בסדר, שלפי התודעה שלה אנחנו קולטים. אבל לא ניכנס כרגע על זה. חלום, ישן, שינה, ישן, זוכרים? ישן וישן. אוקיי, כדי להראות שהקדושה, אני מסיים עוד מעט, כדי להראות שהקדושה העצמית היא העיקר, תורה רוצה להגיד לנו שהקדושה העצמית הפנימית היא העיקרית, אוקיי? אמרה תורה באות התפילין, שהוא יסוד להוראת ההרשמה החיצונית של קדושת המעשים. התפילין זה ביטוי למצווה מאוד מעשית. נכון? תורה גם מאוד נמוכה, חלילה, כן? התפילין המהודרות הם תפילין מבהמה גסה. כן, לקחת את הבהמה הגסה, את הבהמיות. בסדר? את האור הקשה, ואותו, זה תפילין מודרות. ואותו, זה ביטוי לקחת את הצדדים הנמוכים, ואור זה הדבר עוד הכי גס בנו. האור זה הדבר הכי גס והכי פחות חי בבהמה. הבשר, יש בו דם, יש בו חיות, לכן הוא מרכיב ומסריח. כיוון שהוא היה חי, אז הוא מת. אבל האור, יהיה בו הרבה פחות חיות, ולכן יש בו פחות מיטה. לכן התפילין לא מסריחות, תודה. והתפילין מחזיקות מעמד מאות שנים. בסדר? כי ינקו את כל החיות מהעור, הוציאו את כל החיות, זה מת לחלוטין. זה בחינה מסוימת כמעט של דומם, נראה לך כמו איזה קרטון כזה, ומזה אתה עושה תפילין. אתה לוקח את הצדדים הנמוכים ואותם אתה מעלה. אז התפילין הם ביטוי למצווה מאוד, ולכן גם הוקשה כל התורה כולה לתפילין, זה יסוד. בסדר? ידוע מאיפה לומדים שאישה פטורה מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, גמרה בקידושין, אחרי דין ודברים בגמרא לכאן ולכאן תפילין. כמו תפילין זה יסוד לכל התורה כולה. משם לומדים. אז התפילין הם ביטוי לקדושת המעשים, לקדושה החיצונית. למה? כדי שהאדם יבוא על ידם לקנות את הקדושה העצמית הפנימית, למען תהיה תורת השם בפיך. עכשיו, שבת ויום טוב לא מניחים תפילין. למה? כלומר, בהם צריך האדם להתעלות מצד פנימיותו, עד שלא יהיה צריך סעד חיצוני לתומכו. בשבת אומרים לך שנה פזה. בשבת תגלה בלי הצד החיצוני את הצד הפנימי שלך. בכל ימות השבוע, על ידי הקדושה של המעשים החיצוני, זה עוזר לך להתקדשות פנימית. שבת זה יום טוב שכל כולם פנימיות, והפנימיות צריכה להזריח מבפנים כלפי חוץ, שם אין מקום לתפילין, אין מקום שהתפילין החיצוניות ישפיעו על הקדושה הפנימית. עד רבה הקדושה הפנימית צריכה לבוא לידי ביטוי בלי שום סעד חיצוני, ולכן באמת שבת והיא נפש. כשאני שובט מעשייה גשמית והיא נפש, הנפש יותר באה לידי ביטוי. הפנימיות של האדם באה לידי יותר ביטוי ביום השבת. בסדר? זה יסוד מאוד מאוד חשוב. אוקיי, נראה לי שאני צריך כבר לעצוב פה כי הלעיתי אתכם. בסדר? עכשיו אנחנו עוד לא הגענו, עכשיו צריך להגיע למה באמת המחלוקות. אוקיי? לא, אוקיי. בוא נראה את זה במהירות. עכשיו אומר פה הרב דבר גדול מאוד. והוא לאות על פרטי דברים בהליכות יחיד וציבור, שכפי הנפילה הפנימית, כן צריך שיתמלא המקום לשם סעד שלא ליפול לאדם הפרטי או כללי בנופלים מקדושות חיצוניות. על כן, מצד הנפילה הגדולה של כלל האומה, שגרם בעווננו פיזורנו הגדול ורחוקנו מבית חיינו, יחד עם זה עצמו גרם שנשתכחה תורה והלכה ברורה ונתרבו הספקות, ירוך הרב מתפילין בשבת וביום חול, מגיע עכשיו להסדר של המחלוקות. ועם ריבוי הספקות יצאו בהכרח תולדות של חומרות. אוקיי, שבכלל נתרחב החוג המעשי, ומעט השם הייתה זאת, שההתרחבות המעשית היא משיבה את האבדה הרוחנית של עצם זוהר הנפש הוא עם על ידי ירידה גדולה של האומה. ואלה הדברים שהם חיצוני בהקסודה של תורה בעיקרה, הם מקיימים את האומה בקדושתה ואמונתה לשם אלוהי ישראל. דבר מדהים אומר פה הרב,
ובזה אני מסיים, אני כבר
מביא
עבורי. רבנו, לא הרב.
כן, הרב. כן, לא, רבנו זה רבי נחמן. בסדר? הרב אומר פה דבר מאוד גדול. שכמו שבשבת לא צריך עשייה מעשית. אתה לא מניח תפילים בשבת. למה? יש פנימיות, יש קדושה זורמת. בכל עבר, תלקט את הקדושה בסכין. שבת זה קודש ופנימיות קדושה שיוצאת החוצה. אז אין מקום לתפילים. יום חול, נכון? כמו ביסוד להבדיל בין ספר תורה לחזיר, נכון? שדבר השם יותר קשה לגלות אותו בחזיר, מאשר הוא מתגלה בספר תורה. יותר קשה לגלות את הקדושה הפנימית ביום חול, מאשר בשבת. או עד כדי לגלות את הקדושה הפנימית, אני צריך איזה עזרה. מה אני עושה? מניח תפילין. כשאני מניח תפילין חיצוניות, בהמה גסה, עור קשה, אני מגלה את הקדושה הפנימית, זה עוזר לי לגלות את הקדושה הפנימית שבי. אומר הרב אותו דבר בחיי אומה. למה ככל שהדור מתרחק ומתרחק מהר סיני, יש יותר מחלוקות? כי ככל שמתרחקים, אז הקדושה הפנימית, האמונה, התורה, דבר השם, פחות מתגלה. ככל שהוא פחות מתגלה פנימית, באופן עצמאי, מה צריך לעזור לו? לעשות יותר מעשים חיצוניים, כדי לגרום לקדושה הפנימית להתגלות. וככיוון שככל שאנחנו יורדים במהלך הדורות, אז הקדושה הפנימית יורדת, אני צריך יותר ויותר עשייה מעשית של מצוות חיצוניות כדי לגלות את הקדושה הפנימית שהיא לא באה לידי ביטוי בצורה מובנת מאליה. ולכן ריבונו של עולם מאת השם הייתה זאת, גרם לריבוי המחלוקות. הרי הוא יכל לעשות, הרי מה היה עד אז אמרנו בימי הסנהדרין? היה אותו דבר, רק אז בימי הסנהדרין לצורך העניין הרמב״ם, הרש"י, הרשב"א, הר"ן, הריטב"א ורבנו תם, כולם ישבו בסנהדרין, הרמב״ם אמר את דעתו, הרשב"א אמר את דעתו, ואחרי שלעשו ולעשו מהקלחת הזאת יצא פסק אחד, הלכה אחת לעם ישראל. עשייה אחת מאוד פשוטה, מאוד מוגדרת, מאוד ברורה. אבל ריבונו של עולם רצה שכשהדבר הזה ייגמר, אז הרמב״ם יישב פה והרש"י יישב פה, וכשזה ימות זה לא ידע עליו ולא יקרא את דבריו, וכל אחד יוציא כביכול תורה אחרת ממנו, ואז התורה תתרבה ותתרבה מכוח הספקות, וכאשר יש יותר מדי ספקות ויותר מדי מחלוקות, מה יקרה? אנחנו נחמיר ונחמיר ונחוש ונעשה גם את המנהג הזה וגם את הדעה הזאת. מה יגרום כל הספקות? כל הסימני שאלה ביהדות גרמו להרבה יותר עשייה של מעשים, הרבה יותר התפתחות של מנהגים. כל הדבר הזה יגרום לעשייה חיצונית גדולה יותר, שהעשייה החיצונית הגדולה יותר, מה היא תעשה? היא תקלה את הקדושה הפנימית שחסרה בדור הזה, היא כבר לא מובנת מאליה. איזו הסתכלות מדהימה. אז מעט השם הייתה זאת. נדמה לך שאתה רק מסיר את שם השם בכל המחלוקות האלה. שריבונו של עולם רק רע לו איך היהדות לא סגורה על עצמה, בריבוי מחלוקות בהלכה ובהשקפה. אבל בסופו של דבר ריבונו של עולם קבע את זה. שכל אחד בכוונה לא ידע מהשני, וכל אחד כביכול יוציא פסקים אחרים, המעשים החיצוניים יתרבו מכוח הספק בגלל החומרות, וכל החומרות והעשיות החיצוניות האלה יהיו בחינה של תפילין שהן מחזקות את הקדושה הפנימית. כשבעזרת השם הדבר יחזור אולי לאמת יותר מוחלטת ברורה, אז יכול להיות שהרבה מהדברים כבר לא יהיו בהם לידי ביטוי. יכול להיות. אבל עכשיו זה לכתחילה או בדיעבד, המציאות הזאת היא לכתחילה שבדיעבד. כיוון שאנחנו במציאות דיעבדית, ממילא ההתנהגות הלכתחילית במציאות הזאת היא כזאת. כלומר, המציאות הזאת של ריבוי דעות שמולידות המון המון ספקות והמון אי סגירות על כל פרט ופרט ביהדות, בסדר? בסופו של דבר זה מוביל להרבה מעשים יותר. שימו לב, כשאתה קורא את הגאונים, היהדות מאוד מצומצמת, מאוד מוגדרת. בסדר? איך הייתה התפילה לפני 1,000 שנה? מאוד מאוד קצרה. בסדר? וככל שהזמן עובר, עוד פיוט ועוד תוספת ועוד מזמור שיר ועוד הובה לציון ועוד זה, ועוד יגדל אלוקים חי ועוד תוספת כזאת ועוד מנהג והוא, הן, בכל שהדברים יותר נרחבים, בסדר? אז יש יותר עשייה, יותר דעות, יותר ריבוי, יותר שינויי מנהגים ותוספות מנהגים. כל הדבר הזה, תמים דעים. מה? נכון, לא כל דבר, נכון, גם לזה צריך שיהיה גבול, ודאי, גם לזה צריך שיהיה גבול, נכון. כי לפעמים כשאתה רצים, למשל, דוגמה שלך 190 מזוזות, אז הנזק הרבה יותר גדול מהתועלת. אתה מבין? אתה תצטרך לעבור על דברים אחרים, כי לפעמים אולי על בלטוסיף, על חילול השם, על כל מיני דברים שהמנהגים האלה בסופו של דבר רק יותר הזיקו מאשר הועילו. יש איזשהו מינון מסוים ברוחה של האומה ובמעבר מנהגים בעם ישראל על פי פוסקים שיודעים את המינונים, מתי מוסיפים, אני מדבר כרגע על העיקרון, תמיד? העיקרון הזה שאתה רואה תמיד למשל, אתה רואה איך כל כמה שנים מיישרים קו, בסדר? כל כמה שנים מיישרים קו, למשל, בימי הגאונים ההלכה הייתה מאוד די ברורה, בסדר? הם היו 200 שנה אחרי תקופת השס, היה להם מסורת מה התכוונו חכמי השס, ההלכה יותר ברורה. עברו הגלויות, ריבונו של עולם קבע שהיהדות בבל תתרסק ותתפזר לספרד ולצפון אפריקה ולאשכנז, והתחילו ריבויי דעות ומנהגים. ואז בא מרן אחרי 300-400 שנה, אומר אני חייב לעשות פה איזשהו סדר, יש פה כל כך הרבה ריבוי דעות, אני חייב ליצור פה איזשהו שעון חול, לכנס את כולם, את כל ריבוי הדעות, ולהוציא איזשהו פסק אחד. עכשיו, כתוצאה מהצורך בזה, אומר מרן, אני לא מעיז, לא מעיז לפסוק. מי קבע שאחרונים לא חולקים על ראשונים? איפה המעבר בין אחרונים לראשונים? בכל הדברים הגדרו יותר ברורה. בין תנאים לאמוראים מאוד ברור, חתימת המשנה. בין אמוראים לסבוראים, דבר מאוד ברור, חתימת התלמוד, רבינה ורבשי. אוקיי? אבל עכשיו פה, מגאונים, מאוד ברור, התפרקות יהדות בבל ועוברים עכשיו לצפון אפריקה ולספרד. אבל בין ראשונים לאחרונים, מי קבע שאחרונים לא חולקים על ראשונים? שכעיקרון, כעיקרון, לא תמיד. דגרה יש דברים שהוא חלק על ראשונים, אבל מי קבע באמת שהפרי מגדים לא יכול לחלוק על הרשב"א? מרן. מרן ובדינו אמרו, אנחנו כבר לא כמו הרמב"ם והרשב"א והר"ן, מכאן ואילך אנחנו קובעים שיותר אנחנו, אין לנו סמכות לחלוק על הראשונים. מה מרן עשה בלי סוף? מרן רק מכריע בין השיטות. מרן אף פעם לא חלק על הראשונים. מרן אומר, הרשב"א, הרמב"ן אמר דבר כזה, אני מכריע, כן, עם כל הכבוד, בסדר? הוא התייחס בענבה גדולה כי לגאונות הגדולה של הראשונים, אני רק מכריע כדי שעם ישראל ידע, בסדר? ואז נוצר איזשהו שעון חול, כלומר הוא ריכז את כל הריבוי דעות לאיזשהו קו, אבל אחרי השעון חול הזה, מה קורה לשעון חול אחר כך? עוד פעם מתרחב, בסדר? אחרי מה שמרן יישר קו, וכשהוא יישר קו הוא יישר קו לחומרה, כי אם הרמב"ם מגיע לפה והרשב"א הגיע לפה, יישר קו לחומרה. מתוך הספק, מתוך אי הידיעה, מתוך ההליכה בחושך, אני מיישר קו כי אין לי את היכולת. כמו שהגאונים, יש כמה דברים שהם גזרו נגד ימי התלמוד. שבימי התלמוד היו מותרים חליטה ודברים מסויגים ומליגה וכמה, ולטיטה בפסח. בימי השס היה מותר, היום אסור לחומרה. באים הראשונים עוד יותר מסרטטים את הקו לחומרה. בא מרן מיישר את הקו לחומרה פחות או יותר בתקופת הראשונים. מיישר את כל מה שהראשונים עשו פחות או יותר, הרמה יותר לחומרה. ואז נוצר עכשיו, אחרי הדבר המאוד פשוט שמרן כתב, בדבר הזה עצמו התחיל עוד פעם להתרחב. כי התורה מתרחבת ומתרחבת, רגע, וכשמרן הכריע כך, למה הוא התכוון? גם במקרה כזה או גם במקרה כזה? גם כך וגם כך, פתאום מתחיל להתרחב עוד פעם ספקות, עוד פעם ספקות. בא מרן החפץ חיים לפני 100 שנה, מה עשה? עוד פעם ניסה ליצור עוד פעם צוואר בקבוק. עוד פעם עכשיו לקחת את כל האחרונים שהיו, מימות מרן עד ימיו, פרי מגדים ומגן אברהם ודגול מרבבה והנודע ביהודה, והנהר שלום והמאמר מרדכי, וכל מה שהמשנה ברורה מביא, ואולי ידע הרבה מפוסקי ספרד, לכן הוא לא מביא אותם, לא מתוך זלזול חלילה, הוא פשוט לא הכיר. היה בהם תחתו 3-4 פוסקים ספרדים, לא ידעו מהם, ברדין שם. ואז הוא עוד פעם אמר, אני חייב ליישר קו. איך הוא יישר קו? גם לחומרה, בדרך כלל. בדרך כלל חפץ חיים מחמיר. הוא אומר, פרי מגדים מקל והמגן אברהם מחמיר, טוב, הלכה כמגן אברהם ובשעת הדחק סמוך על הפרי מגדים. עוד פעם יישר קו כדי ליצור מציאות ברורה, מה קרה מימיו לפני 100 שנה עד ימינו? עוד פעם פוסקי דורנו ושוטים, ועכשיו במאה השנה האחרונות זה תפח פי כמה, כי גם המציאות השתנתה, כל החיים הטכנולוגיים והכל. ייתכן שעוד 40-50, נכון, עוד 40-50 שנה, יהיה צורך בעוד איזשהו מהלך כזה גדול, מעין שולחן ערוך או מעין משנה ברורה, שינסה ליישר קו. אבל תמיד כשאני אשר קו, אז מהצניעות שלי אני אחמיר, אני לא יכול להקל, מי אני שאני אעז להקל נגדנו, אז התורה כאילו מתרחבת, מחמת הספק. ומחמת החושך, מחמת אי הידיעה, אבל מה מרוויחים סופו של דבר? עכשיו זה הפך לתורה, עכשיו המעשה הזה מכוח הספק, ריבה מעשים חיצוניים שישלימו את הקדושה הפנימית שמסתתרת.
אבל ריבוי הדעות נותן לך גם הרבה פנים של הלכה לגבי דבר מסוים. איך אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון ולקבל על את השכר כאילו למה שהתקבלו בשם שמיים?
זה היה בתחילת השירוק. בתחילת השירוק, בסדר? האמת האלוקית מתגלה גם בתמה וגם בתהור. בסופו של דבר בחיי המעשה, בסדר? העולם הזה לא יכול להכיל שחור ולבן גם יחד. אני צריך לדעת, מותר לי לאכול את האוכל הזה או לא. אז יש ביטוי מעשי, פסק הלכה לפי כללי הלכה. אבל זה לא אומר שאם נפסק שמותר, זה לא אומר שמי שאמר אסור טועה. דבר אלוקים הופיע גם במה שהוא אמר אסור. אבל בחיי המעשה זה צריך לבוא לידי ביטוי בצורה אחרת.
בסדר? איפה אני מחמיר
ולא מוסיף בישר? שואלים פוסק. איפה החומרה הזו היא אמיתית? איפה זה המחמיר תבוא על הברכה? ואיפה המחמיר ירום מן המתמיהים? תלוי, חמין, יש דברים ראויים, יש דברים לא ראויים, לפי העניין. חבר'ה, ברוכים תהיו, סליחה על האריכות.